הציבור יחת ועדינו יאללה, הנה מלך ואלים שהכל נהיה בדבורי. בדרך כלל נאמר לי שזה שנה שלישית שאני זוכה למסור שיעור באסרה קודישו הודין. תלת זימנה וחזוקה. אז אני מויסה מידוע, אני לא מתכוון לנצל את החזוקה שיש לי, ולתבוע לעתיד שתזמינו אותי, אבל אם אתם תבואו בתיינס חזוקה, אני לא יודע אם אני אוכל להשתחרר ולסרב. אשרינו, מה טוב חלקנו? זה השיעור השלישי שאני אומר היום, ובכל מקום מתקבצים רבים להשתשע בדברי תוירו. הרבה פעמים אני מצטט את הפלא יועץ בערך חול המויד. אומר הפלא יועץ על הפסוק, כי אקח מויד אני מישורם אשפויט, כל השנה כולה, המקטרג, הסוט מקטרג שבני ישראל לא לומדים מספיק, ולא עמלים בתוירה כפי שצריך, והמלץ יושב מנסה לסנגר, הם תרודים על פרנסתם, על המחיה ועל הכלכלה. אומר הקדוש ברוך הוא, הווה נתבונן מה הם עושים בימי המועד כאשר לא הולכים לעבודה. מה הם עושים אז? כי יהיה כך מועד, אני משורם אשבוית, אבל נשפוט אותם לפני ימי המועד. וברוך השם, בימי המועד, במקום לטייל בחורשות, בהרים, בגבעות, קודשים בו תכנסייס ובו תמדרושויס, ובאים ללמוד תוירה מאוחר בלילה. אני אחרתי להגיע, אבל לא באשמתי. אני בדרך כלל מדייק בזמנים. אז ברוך השם, זכות גדולה ועצומה. אז תמיד בימי המועד אנחנו עוסקים בניוני דיומה, אבל אני גם משתדל בשיעורים האלה לדבר על סוגיות כלליות, ולא על ביור של תויסס מסוים, או של גמורה מסוימת. יושבים כאן מאות אנשים, בני תוירה, כל אחד לומד סוגיה אחרת, בכולל אחר, בביס מדרש אחר, דף היומי או סוגיות אחרות, ולכן אני משתדל לדבר בסוגיות כלליות שיש להם משקל, ותועלת בסוגיות רבות, וכך גם היום. אנחנו פותחים בהלכות פסח, אבל נגיע גם למחוזות אחרים, והסוגיה שבה אנחנו עוסקים היום זה ברכס המצווה. ברכס המצווה אפשר לזמוד שנה תמימה, שלוש דרים ביום, ולא למצות את כל הסוגיות. ולכן אני אומר מראש, מה אני אומר היום בלילה? יסוד גדול וחשוב שהתבוננתי בו, והוא נוגע לשלוש סוגיות שונות. מתי מברכים? מי מברך? על מה מברכים? שלושה שאלות, וכל הנחול הם הולכים על הים. והיסוד הגדול הוא שברכס המצווה תלוי במעש המצווה ולא בקיום מצווה. ורק מי שעושה מעש המצווה הוא זה שמברך. תוף למד בייס בסעיף הראשון מבואר. אדם שעושה שליח או שליחים לבדוק את הבייס שלו או את הבתים שלו. אם בעל הבייס משתתף גם הוא בבדיקה, הוא מברך ומוציא את כל היתר ידי חובתן. אבל אם הוא כלל לא משתתף בבדיקה, אז מי שבודק הוא זה שמברך. תמיה המוגן אברהם, איך השליח מברך כאשר הוא לא מקיים מצווה? הבית איננו שלו, החומץ איננו שלו, מצווה הזו לא רובץ עליו, הוא לא יוצא ידי חובתוי, אז איך הוא יכול לברך? אומר המוגן אברהם, שאלה טובה, אבל זה כמו מפורשת בפסוכם דף זין. המויל מברך על המילו, אבי הבן מברך להכניסוי. אבל מי מברך על את ברכס המצווה שכתשאולו במצווי סצבון על המילו? המויל. זה לא הבן שלו, הוא לא מקיים כל מצווה, ואף על פי כן הוא זה שמברך. הוא הדין בדיקס חומץ. אומר דוגל מרובובו, הנויד ביהודה, אין לדמות. אין לדמות בדיקס חומץ למילה, כי במילה סבן מצווה רובצת גם על הבייסדן. וכלל גדול, האפלו כותב את זה כמה פעמים בספרים שלו, ספר המקנה קדושן חופטס, פונם יפויס פרשס לך לך, והאפלו לא מביא שכבר מבור ברמב״ם, בפרק רבי איזה דמילה בפרש המשנה, שמיצס מילה שרובצת על הבייסדן, אין הכוונה דווקא על הגייבד ועל הרייבד, אלא על כל ישראל. המצוות שרובצות על הבייסדן, בייסדן הוא שליחם של ישראל. ולכן אני אומר דוגל מבוא, וכשמואל מברך על מילס הבן, באיזשהו רובד, הוא מקיים גם את המצווה שלו, כי כל ישראל חייבים. אם משמו, אני לא חושב שהדוגל מבוא וצודק, יש תשובה בתשבץ, סמנחס חילה גמל, תשובה מחודשת עד למאוד על מי שאסור בבית האסורים, והוא לא יכול לקיים את המצווה של מילה ביום השמיני, בימים של פעם, אדם היה בבית האסורים, לא היה כל מגע איתו, לא היה אימייל ולא פקס ולא טלפון ולא שום דבר. אומר התשבץ, אנחנו לא מעלים את הבן, האב הוא זה שמצווה, וכל עוד יש אב שרוצה לקיים את מצוותו, המצווה שלו, ואין לבייסדן כל רשוס להתערב, ואין שום חובה רובצת על הבייסדן. ומבטלים את המצווה של מילה בזמנו, כי המצווה הוא של האב, ולא של זולתו. פסקתי פסק לפני שנים, מעין זה במעשה שהיו, אבל זה לא נוגע לענייננו היום בלילה. בכל אופן, כשמויל מל את בן חברו, הוא לא מל בסמכות של בייסדן, לא קשור לחיוב בייסדן, ולכן אני חושב שבדיקס חומץ כן דומה למילה. אבל עדיין השאלה נשאלת, איך שליח יכול לברך כשהוא לא מקיים כל מצווה? אומר המשנה ברורה סיבקות ניוד בתוף למד בייס, אף על פי שאין שליחות בברכות, אבל כאשר אדם הוא שליח לקיום המצווה, אז השליחוס חלה גם על הברכה. וכאין זה כותב רבי ינקה ומדן ועוד אחרונים, והדברים לא מתיישבים על הלב, כי אין שליחוס בברוכיס. ולכן, השליח לא יכול לברך בשביל בעל הבית, בפרט אם הבעל הבית לא נמצא שם בכלל, הוא הולך לבדוק בית אחר, ואיך הוא מברך על מצווה שאיננו שלו. ואני חושב שהתשובה פשוטה בתכלס. ברכס המצווה תקנו לכתחילה על מי שעושה את מעשה המצווה, ולא מי שהמצווה רובצת עליו, והוא איננו עושה מעשה. וזה כלל גודל בעיניי. לעולם ברכס המצווה רובצת על מי שעושה את המצווה. וכאילו המצווה וברכתה כרוכים ירדו מן השמיים, והברוך הופכת להיות חלק של מעשה המצווה. ולכן לעולם מי שעושה את מעשה המצווה הוא זה שמברך. ולא מי שיוצא ידי חובתו, ולא מי שהמצווה רובצת עליו. ולכן, כמו מפורשת, המויל הוא שמברך, והוא הדין בבדיקס חומץ, והוא הדין בכל מצווה אחרת. ומה עשם בכל יום? הקובע מזוזה בפתח ביתו של חברו. מי שקובע את המזוזה איננו מקיים כל מצווה, כי מזוזה חוי וסדר. זה לא הבית שלך, ואתה לא גר כאן. ואף על פי כן מילתא דפשיטא, מי שקובע את המזוזה, הוא זה שמברך. כי כלל גדול הוא, כך בעיניי, מעשה המצווה גורר את הברוכה, ולא קיום המצווה. אז זאת הסוגיה הראשונה. סוגיה שנייה. כותב הביסיוסי בסימן טוב למד בייז. למה תקנו לברך על שריפס חומץ, על בדיקס חומץ, ולא הביטל חומץ. נחל קורשי וטויסס, מה זה ביטל חומץ? דו דלת עומד בייס. רשי כותב, ביטל חומץ מקיימים את המצווה של תשביסו סעור מבטיך, מקיימים מצווה ססי. כך שיטס הרמב״ם בפרק בייס מלכס חומץ המצה. לעומת הטויסס, הטויסס והראש ורבים מן הראשונים סבורים, שביטל חומץ זה רק הפקר. ומכיוון שאדם מבטל את החומץ ומוציאו מרשותו, ממילא הוא לא עובר בבעל ירוע ובבעל ימוצה, אבל אין כל קיום מצווה ססי ביטל חומץ. אבל השאלה נשאלת לפי רשי והרמב״ם, שבביטל חומץ אדם מקיים מצווה, למה אין ברוכה? אומר רבי יוסף, אין ברוכה על הרהור הלב. אני חושב שבס יוסף לשיטוסוי, אורח חיים סימן מם זיין, סיב דלד, כותב בבס יוסף, המהר בדברי תוירה, לא מברך ביחס התוירה. והגוען כי ידוע חולק על הבס יוסף על השולחן אורך, והגוען טוען, מכיוון שמקיימים מצס עשי של תלמד תוירה גם בהרר הלב, מקרא מולד דבר הכוסף בפרק א' של ספר יהושע, לא יום יש ספר התוירה הזה מפיחו, והוגיסו בו יומם ולילה, הרי שיש מצווה בהגיון לב. אז בהזדמנות אחרת, בספרים שלי בכמה מקומות, גם במחסו של התוירה בפרשס וסייס הברוכה, לפני הרבה שנים יצא לאור ספר מחסו של אל תלמוד תוירה, אני זוכר פעם למדתי ספר תהילים, ולמדתי ספר תהילים רק כדי לדעת יותר טוב לכוון בתפילה. חלק כל כך גדול של התפילות שלנו מבוססים על תהילים, אבל מצאתי שם אוצרות מרתקים גם בלומדס וגם בהלוכה, ואחד הדברים ששמתי אל ליבי, שלאורכה ולרוחבה של ספר תהילים נחלקו רשי ואבן עזרא, איך אנחנו מפרשים את התיבה, את המילה, היגיון. רשי בכל ספר תהילים אומר מחשבת הלב, אבן עזרא בפסוקים רבים אומר דיבור פה. ולכן היה מקום לומר, זה המחלוקת בין אבס יוסף והגרו. הגרו סבור, הוא מצטט את הפוסק, בו גיסה בו, והגרו מצטט את הפוסק ירושן, אמרי פי והגיון ליבי. אבל אבס יוסף אפשר עשו סבור כמו אבן עזרא, היגיון זה דיבור פה ולא מקיימים מצווה בהרר הלב, אבל אני לא חושב שזה נכון. לדעתי, כולי עלמא מוידם שמחשבת התורה יש בה קיום מצווה ססי, כך היא דרכה של תורה. המהר בדברי תורה אין ספק שמקיים את המצווה של תלמוד תורה, אלא שאבס יוסף לשיטוסוי אין ברכה על הרהור. אני יודע שאפשר לחלק בין ביחס המצווה שידרבנן, וחכמים הם לא תקנו ברכה על הרהור הלב. מה שאין כן ביחס התורה שלדעת רוב הפוסקים, וגם שיטת אבס יוסף בסימן מ"ז שמדובר במצווה דאורייתא. אם מדובר במצווה דאורייתא לכאורה, בכל עניין ואופן שמקיימים את המצווה צריכים לברך. אף על פי כן, אין כל הכרח לחלק. כל התורה, כל הנמסר לחכמים לפרש, וחכמים אמרו, לא ראוי לברך על הרהור. בין אם מדובר בברוכה דאורייתא, בין אם מדובר בברוכה דרבנן. וביסוד של דובו, אני חושב שבכל ברוכה שאנחנו מברכים, ביחס המצווה, ביחס השבח, ביחס הידועה, ביחס הנהנן, צריך להיות הקר בין הברוכה לדבר שמברכים עליו, ולכן לא מברכים על הרהור הלב, משום אדם עומד ברחוב שלי, מברך ביחס התורה, ולא יודעים על מה בדיוק הוא ברך. אבל יתרה מזו, אין ברוכס המצווה, אלא על מייס המצווה, ולכן זו גם הסיבה שלא מברכים על מצווה שמתקיימת בלב. נחלקו האחרונים, מה פריש תרומס המייסס במחשובה? ואפשר להפריש תרומס המייסס במחשובה, סוגיות מפורשות בשס ואפילו במשנייס, האם לברך או לא? יש ברוכה לפרוש את תרומס המייסס, האם מי שמפריש במחשובה צריך לברך? רבי עקיבא הגר אומר שכן, תשובס סמחוב טס, ואומר שמדרבנן צריך דיבור והפרושה ולא מחשובה. תימא רבי עקיבא הגר מבואר ברמב״ם להדיא ברכס תרומס שגם מדרבנן אין חיוב דווקא להוציא בפיו הפרושה תרומס המייסס. דבר אברום סבור שהמפריש במחשובה לא מברך, אבל תמצית הדברים. זאת הסוגיה השנייה שלדעתי מושתתת על אותו יסוד. ביחס המצווה קשור למייס המצווה, והמצווה שמתקיימת שלא על ידי מייסה, אין בה ברכה. הלכה הזו שנויה במחלוקת בין הגוען לשולחן ערוך. שולחן ערוך אומר המהר בדברי תורה לא מברך, גוען אומר כן. עכשיו אני אספר לכם קצת היסטוריה, תופעה מרתקת ומעניינת. חי אודם היה חסיד גדול של המחותן שלו, הגרו. הוא היה תלמיד של הנוידה ביהודה. ובספרים שלו, הוא דם בדברי הנוידה ביהודה וכותב מוירי ורבי. אבל הוא היה מחותן של הגרו, ואז הוא נחשף לגרו, כשהם באו בקשרי שידוכים, הוא הפך לחסיד נלהב של הגרו. אחד המקורות הכי מרתקים ומעניינים וחשובים על הגדלה של הגרום, זה הקדומה של החיודם לספרו הקטן הרחשה בזכרו תוירס מוישה. כל אחד מכיר את הקדומה של רבי חיים מוולוז'ין, את הפייס השלחון, אבל גם הקדומה של החיודם לספר זכרו תוירס מוישה הוא מרתק ביותר. ספר הראשון שהוא הוציא זה חיודם, השלחון אורך אור החיים. ספר השני זה חוכמה סודם על יהודיה. דפוס ראשון של חוכמה סודם יש מודעה גדולה בדף השער, והוא מתנצל. קורא יקר, אתה ודאי תתפלא למה בספר הזה התעלמתי עם הגאון, ולא הבאתי אותו אפילו פעם אחת, כך הוא כותב. אל תשימו אותי, תשימו את עצמכם. כי אחרי שיצא לאור הספר שלי חי אודם, ובאי אלו מקומות חלקתי על הגרו, הותקפתי על ידי כולם, איך אני מעיז לחלוק על הגרו. כך הוא כותב. ולכן, אני לא יכול להביא את דבריו של הגרו, ואף פעם לא להתווכח עמו. ואין לי כוח לתורדנים, ולכן החלטתי בספר הזה, שאני לא מביא את דבריו כלל וכלל. פלאי פלאות. בדפוס השני שיצא לאור בימי חייו של החיודם, הוא השמיט את המודעה הזו. אני חושב שהתקיפו אותו יותר על המודעה, מאשר על המחלקות שהוא חולק על הגרו. ולכן הוא החלט, שגם את המודעה הזו השמית. יש לי קושה על החיודם, כי במקום אחד זה מקוף האינטס, ברך הסבודי שכחובים, בנשמה סודם, הוא כן מצטט את הגרו, ולא כדבריו שהתעלמתי מן הגרו בספר הזה. ואם אתם רוצים לדעת מי התקיף אותו, אני יודע מי התקיף אותו, יכול להיות שרבים, אבל לפחות אחד מהם אני מכיר. רבי יצחק אייזק חבר, שלא היה תלמיד של הגרו, היה מתלמידי תלמידיו, והוא ידוע בעיקר מספרים העצומים שלו בקבולה, אבל גם היה מגידוי ליהודי מהלוכה, ובשלס התשובס בניין אוילום, שרבי יצחק אייזק חבר בסימן ווב, הוא מתקיף קשות את החיודם, איך הוא מעיז לחלוק על הגאון בדין המהרר בדברי תוירו, והוא כותב דברים שאין להם שחר, והוא מתבטא נגד החיודם בחומרה יתרה. וזה כנראה הביא את החיודם לומר, אין לי כוח אליכם, בוא, אני כותב ספר, לא רוצה להיות מותקף, והחלטתי, לא מתעסק עם הגרו, לא מצטט אותו. פלאי פלאות. מכל מקום, אני לא חושב שצריך להתקיף גודל בישראל כשהוא הולך בשיטס השכנוך ולא כשיטס הגרו. גם בסיוסף לא היה כותל קנים באגמים, והשולחנוך הוא השולחנוך רבן של כל ישראל, וכל גדוי ליואל למחרי השולחנוך אמרו, החולק הולף כחולק על השכינו, ויש ספר בן דוירוי של הבסיוסף שכותב, שהבייזן של הבסיוסף שקול כנגד בייזן של שיבם ואיכות זקיינם. איפה זה כתוב? בתשובס אפקס רויכל. מכירים את התשובס אפקס רויכל? מי כתב את הספר הזה? אביס יוסף. וכך כותב אביס יוסף על עצמו ועל בית הדין שלו, שהם שקולים כשיבם ואיכות זקיינם. וכן לא חושב שצריך לרדת לחייו של החיודם, כי הוא פוסק כמו השולחן אורך, ולא כשיטס הגרו שחולק עליו. אבל כך מצינו בשלוש התשובס, בניין אוילם, סמן ווב. אז זה רק סיפור היסטורי קצר ומעניין ומרתק ביותר. מכל אופן, התחלנו בסוגיה אחת. כאשר אדם עושה שליח לבדיקס חומץ, או לכל יתר המצוות, השליח מברך, ולא מי שהמצווה רובצת עליו, ולא מי שיוצא ידי חובתו במילה. בין אם מדובר במילה סבן, בין אם בדיקס חומץ, בין בקביעס מזוזה, כלל גדול. כי ברכס המצווה קשור למייס המצווה, זה היסוד הראשון, יסוד שני. מצווה שמתקיימת שלו על ידי מייסה, לא מברכים עליו. וגם סוגיה הזו אנחנו מוצאים בשלוש מקורות, ביטל חומץ, אפרושס תומס המייסס ותלמוד תוירה. ועכשיו אני מגיע לסוגיה העיקרית של השיעור היום בלילה, וזה מיישב סוגיה מאוד מורכבת. מוגן אברום סימן יוטס בשולחן אורך אור החיים, סעיף קוטן א', תמיה, מה בין ציצס למזוזה? מדוע במזוזה קובעים על לקבוי המזוזו, על קביעס המזוזו, ובצצס מברכים על לבישת הבגד. אם מברכים על קביעס המזוזו, היה ראוי לברך על קשירת הציצס, אלא המקבילות. אז למה בצצוס לא מברכים על הקשיר אלא על הלבישה, ולעומת זאת במזוזה מברכים על קביעס המזוזה? אומר המגן אברהם, אין בין מזוזה לציצוס אלא דבר טכני בלבד. בשעה שקושרים ציציות, אדם עדיין לא לובש את הבגד. ולכן בשעס כשיר עשה ציצוס הוא עדיין איננו מקיים שום מצווה. אז על מה יברך? אדם צריך לברך על המצווה בשעה שקיים את המוי ולסיוסון. ולכן הוא לא יכול לברך על כשיר עשה ציצוס כאשר הוא עדיין לא לובש את הציצוס ואיננו מקיים מצווה. אבל מתי קובעים מזוזה? אחרי שאדם כבר גר בבית. ולכן בשעס כביס המזוזה הוא מקיים את המצווה, ולכן מברכים על כביס המזוזה. וזה חידוש. כי אנחנו לא נוהגים לקבוע את המזוזה אחרי שאדם כבר גר בבית, בדרך כלל קובע את המזוזה טרם נכנס לבית בפועל. אבל המגן אברהם כותב לפי שיטתו חידוש מדהים. מי שקובע מזוזה לפני שנכנס לגור בבית, איננו מברך לקבוע מזוזה. כאשר הוא ייכנס לגור בבית, הוא יברך, אשר קדישונו במצוי סבציבונו, לא דור בבית שיש בו מזוזה. בדרך כלל אנחנו תמיד פוסקים כמו המגן אברהם, בפרט בני אשכנז, תמיד פוסקים כמו המגן אברהם. השמעתם מימיכם מי שיברך נוסח הברוכה שקדישונו במצוי סבציבונו לא דו בבייס שיש בו מזוזה? אני מעולם לא שמעתי נוסח כזה. כותב רבי עקיבא אגד, שוב עושה רבי עקיבא אגד סימן ט', שני חידושים גדולים בהלכת מזוזה. אדם שגר בבית, הוא יצא מביתו כמה ימים או אפילו כמה שעות, כשהוא חזר לגור בבית, צריך לחזור ולברך על המזוזה. משום שמזוזה חייב סדר, ואין אדם חייב במזוזה אלא כשהוא גר בבית. ולכן כאשר הוא יצא את הבית, פטור ממזוזה. כשהוא חוזר לבית, צריך לחזור ולברך. אבל רבי עקיבא אגד לא כותב מה מברך. מה? איזה ברוך יברך? לקבוע מזוזה? אבל לא קובע מזוזה. המזוזה קבועה ועומדת. ברור שרבי עקיבא אגד נקט כמו המגן אברהם, והנוסח שהוא אמור לברך כשהוא חוזר לבית זה לא דו בבית שיש בו מזוזה. עוד כותב רבי עקיבא אגד, מי שקונה בית שיש בו מזוזה, הוא לא מצווה להוריד את המזוזות ולשים אותה מחדש. אבל מבחינתו זה אתה, הוא מקיים את המצווה, כי מזוזה חוי וסדר, צריך לברך. וגם פה רבי עקיבא אגד לא כותב, אז מה הוא יברך? לקבוע המזוזה? הוא איננו קובע המזוזה. אז שתי הלכות האלה של רבי עקיבא אגד ברור, שהוא הולך בעקבות המגן אברהם, ומי שקונה בית שיש בו מזוזה יברך, אשר קדישונו במצוי סצונו לא דו בבית שיש בו מזוזה. אבל מעולם לא שמענו כזה דבר. כותב רבי עקיבא אגד, לאחר חתימת יד קודשו, וזה לא מצוי בתשובת רבי עקיבא אגד, שוב ראיתי בברכי יוסף, שהחידו כותב, שלא מברכים לעולם, על הדירה בבית, רק על קביעס מזוזה. משום שהדירה בבית לא נתפס בעיני האדם כעשיית מצווה, מה שאין כן קביעס המזוזה. ואכן, הברכי יוסף כותב בעריכות גדולה בסימן יוד טס, שוכנו אוכל חיים כמובן, וכדבריו כותב גם קרן אוירו, במנוחס דף למד ועומד עליו. קרן אוירו היה מגדולי תלמידיו של רב חיים מוולוז'ין. שני אחים היו בקרלין, משכנס ינקה וקרן אוירו, וכאילו עשו חלוקה. אני הלמדן ואתה פוסק. שניהם היו בקיים בכל התורה כולו, אבל כל אחד מכיר את הספרים העצומים קרן אוירו על כמה מסכתות בשעס, ומשכנס ינקה אפשר לעשות תשובס אחד, התשובס ספורם הכי חשובים. אז הקרן אוירו כותב כן דברי ברכי יוסף. אבל מדבריהם למדנו שהם באו לפתור שאלה בהלכס מזוזה. למה מברכים על קביעס המזוזה ולא כשנכנסים לדור בבית? והם כותבים, קביעס המזוזה מתפרש כמייס המצווה. אבל המגורים בבית אינם מייס המצווה, ולכן מעדיפים לברך לקבוע המזוזה ולא לברך על המגורים, מה שאין כאן בציצס. אבל גם בציצס, בזמננו, כל הציציות שיש בבגדנו זה רק בגד שמיוחד למצווה ציצס. טלס קוטנו, טלס גודל. אבל בימי קדם הם לבשו בגדים של דלת קנפס וטילו ציציות בצעיפים ובמעילים ובחליפות ובבגדיהם. ושוב מתעוררת השאלה, מה בין צצס למזוזה? כאשר אדם מתלבש בבוקר, זה גם לא נתפס כמעשה מצו, הוא מלבש, הוא לובש את הבגדים שהוא לובש להנאתו, ומקיים מצווה צצס. אז שוב, מה בין צצס למזוזה? ולכן אני אומר, אין כאן רק תשובה מקומית על שאלה בהלכס מזוזה, אלא כלל גדול. לא מברכים אלא על מעשה מצווה. מגורים בבית אינם מעשה מצווה. כן, כאשר אתה גר בבית, אתה מקיים מצווה מזוזה, אבל זה לא מעשה מצווה. כל יושבי תבל גרים בבתים, וכולם נכנסים לבית. ולכן, המגורים בבית אינם מעשה מצווה, ולא מברכים עליהם, מה שאין כן לבישס הבגד שיש בו ציציס. ולא כסגנונם של הברכי יוסף והקרן אוירו, איך זה מתפרש בעיני הבריות. לא. לא איך זה מתפרש בעיני הבריות, ולא שלא מברכים על המגורים בבית, משום שעדיף לברך על קביעס המזוזה, אלא משום שאי אפשר לברך על המגורים בבית, כי לא מברכים אלא על מעיס המצווה. לבישס הבגד זה מעיס המצווה, דירה בבית איננו מעיס המצווה, ולכן מברכים רק על קביעס המזוזה. ומי שמברך לא דה בבית שיש בו מזוזה, ברכתו לבטולה. ואין הלוכה כדברי המוגן אברום, הוא לא שמענו מעולם, ואין פויסק אחד, חוץ מרבי עקיבא איגר אחורה, לפני החזורה. אחרי שהוא מביא את הברכי יוסף, אני חושב שהוא חזר בו, מן ההלכות האלה. אז רבים האחרונים שחולקים על רבי עקיבא איגר מטעם אחר, ולשיטתם גם כאשר אדם יוצא את הבית, לשעות, אפילו לימים, אפילו לשבועות, הוא עדיין עכשיו גר בבית, ועדיין המצווה רובצת עליו חוי וסדר. וכמו שמצינו בישוב עץ ישראל, וגם במצווה סוכה, תשבו כאין תדורו. כתבתי במיחסו של מועדים בחלק הראשון, אני לא זוכר באיזה סימן, שאדם מקיים מצווה סוכה גם כשהוא נמצא בבית הכנסת, גם כשהוא יוצא לשוק, זה הפירוש תשבו כאין תדורו. כל עוד אדם לא קובע דירה במקום אחר, קביע סדירה בסוכה, והוא מקיים מצווה סוכה. כך גם במזוזה, חוי וסדר. כל עוד אדם לא עוקר את דירתו וגר במקום אחר, כאן הוא גר, כאן הוא חייב במזוזה. אבל זו סוגיה אחרת. עכשיו אני רוצה לומר יתרה מזו, ביישוב קושיס המוגן אברהם. אי בדידי טליה, הייתי אומר שקושי מעיקור אלייסה, ואני חושב שקביעס המזוזה היא מקבילה ללבישס הציצס, ולא לקשירס הציצס. גם במזוזה וגם בציצס יש שלושה שלבים, ולא שניים. קסיבס הפשיאס ועשיאס הבתים, זה השלב הראשון. שלב השני, קביעס המזוזה. שלב שלישי, מגורים. כי מזוזה חוי וסדר. וגם בציצס יש שלושה שלבים ולא שניים. קשירס הציצס מקבילה לעשיאס הבטם וקסיבס הפרשיוס. לבישס הבגד מקבילה לקביעס המזוזה. היויס האודום לבוש בציצס מקביל לחוי וסדר. וזה לפי התויסס ביבוא מסצדק ומדבייס. והתויסס מופיע רק פעם אחת בכל השס, לא במנוחס בסוגיות הגדולות של ציצס, דווקא ביבוא מסצדק ומדבייס. מה כתוב שם? שם כתוב שקליים בציצס, מי שלובש ציצס שאין, מי שלובש בגד על את כנפס, ואין ציצס בכנפי הקסוס, מבטל מצווה בשב ועל תעשה, לא בקום ועשה. שואלים התויסס, אז למה בברוכס דף חוף למדנו שמי שלובש בגד שטניס עובר בקום ועשה? מה בין ציצס לכילי בגודים? מתרצים התויסס, קליים אסור ללבוש. לא יסילבש בגד שטניס, לא יעלה אור לכו. ולכן עוברים בעבירה בשעס לבישס הבגד, ולכן זה קום ועשה. אין מצווה סיצס אלא אחרי שאדם כבר לבוש בבגד. בשעס הלבישה איננו חייב בסיצס עדיין. כסוסחו אשר תחסה בו, מפרשים התויסס, אחרי שהוא לבוש. בשעס לבישה עדיין איננו מקיים מצווה סיצס. שואל השאג עשר יסם הלמד ג' כמדומני על התויסס, שאלה גדולה. שואל השאג עשר יסם, מנהי למדנו עשי דוי חלוי ססה, ביבוא מסדפי למדנו מקליים בציצס. והכלל הכי פשוט בעשי דוי חלוי ססה זה בעידנה. אין עשי דוי חלוי ססה, אלו אם בעידנה דמסק עליו מקיים מצווס עשי. וקליים בציצס איננו בעידנה. שואל השאג עשר יסם, כי הוא עובר בשטנס, בקליים, בשעס לבישס הבגד, ועדיין איננו מקיים את המצווה, אלא אחרי שהוא לבוש. אז זה לא בעידנה. אז איך מכאן למדנו בכל אותו ירקולה, עשה דוי חלויסס. אז לשאג עשר יהיה אין בעיות כשיש לו קושיה על התויסס. אז מבחינתו התויסס לא צודקים, והוא צודק. זה השאג עשר יהיה. אבל אנחנו חונכנו אחרת. צריך להבין את התויסס. ולכן אני אומר, מה שדוי חלויסס זה מייס המצווה ולא קיום המצווה. מייס המצווה זה לבישס הבגד. מכיוון שלעולם אי אפשר שאדם יהיה לבוש אלא אם כן הוא לובש. ולעולם כאשר אדם לובש הוא נמצא לבוש. וכל כי היי גוונה זה לא הכשר מצווה אלא מייס המצווה. ומה שדוחה את הלויסס זה המייס ולא הקיום. וזה התירוץ על הקושה של השאג עשר יסם. אבל מכל מקום למדנו בדברי התויסס. בשעס לביש אדם עדיין איננו מקיים מצווה. הוא מקיים את המצווה כשהוא לבוש. ולכן המקבילה לדירה בבייס זה היות האדם לובש ציצס. היות האדם דר בבייס מקביל להיות האדם לובש ציצס. לבישס הבגד מקבילה לקביעס המזוזה. כסיבס הפאשיס וסיאס הבטם מקבילים לקשירס הציצס, ויבדית איטליה, קושי מי קורא לזה. אז אני תמיד צריך להתנצל. אופה ואיפן, אני תחס קפס לאגלב של המוגן אברום. מוגן אברום הוא מלאך אלוקים, כל בית ישראל נשענים עליו, אבל כך היא דרכה של תוירו, ואני לא חולק להלוכה. להלוכה בלאו הכי לא קיים אלון כמוגן אברום, ולא מברכים לעולם לא דבבייס שיש בו מזוזה, אני רק בא ליישב קושיה. וכך ידע כשב תוירה, וכך נהגו כל גדול ישראל. ולפי הבנתי, אין קושיה בכלל, כי ברכס הציצס וברכס המזוזה הם בדיוק אותו דבר. ומברכים על אותו שלב, ובשניהם אי אפשר לברך על השבע על טייסה. כי לא מברכים על שבע על טייסה, ולעולם מברכים רק על מייס המצווה, ולכן, היות האדם לבוש בבגד, אי אפשר לברך על זה. היות אדם גר בבייס, אי אפשר לברך. מברכים על מייס המצווה, והמייס המצווה הוא קביעס המזוזה, ולבישס הבגד. לא מברכים על קשירס הציצס, כשם שלא מברכים על עשייס הבתים. רק הירושלמי כידוע סבור בשתי מקומות, גם בברוכס, גם בשבס וגם בסוכר, שיטס הירושלמי, שמברכים ביחס המצווה, גם על הכשר מצווה, על החונס חפצה דמצווה. הירושלמי מובא בתויסס סוכר ממבוב, אבל בניגוד לבבלי, הבבלי במנוחס אומר, לא מברכים אלא על מצווה שהיא עשייה שהיא כבר מצווה עושה, וזה מחלוקת בין הבבלי והירושלמי. ולכן לדידי, הקושי מעיקור ליסה, וברכס הציצס דומה לחלוטין, וברכס המזוזה, כך נראה נזדהיתי. אבל הכלל הגדול שרציתי להניח, ברכס המצווה מעיקורה, לא תקנו אלא על מייס המצווה, וכאילו הברוך הופכת להיות חלק של מייס המצווה. מי שבודק חומץ מברך, מי שמל תינוק מברך, מי שקובע מזוזה מברך, אף על פי שהתינוק איננו שלו, הבית איננו שלו, החומץ איננו שלו, ואף על פי כן מברכים. ושלא יהיה תימה, איך אדם אומר שקדושונו במצויסה וציוונו, כאשר זה לא מצווה דדי. הלו נחלקו הראשונים, רשי ובעלי התויסס, עם נשים מברכות ברכס המצווה. ראשית הסברי התויסס אנשים מברכות, רשי אומר לו, וכל המחלוקת זה רק כי אישה איננה בר חיוב הכלל במצוות שהזמן גרומה. אבל מישהו בר חיוב ודאי יכול לברך גם כשהוא מקיים מצוותיהם של אחרים, אם הוא זה שעושה את מעשה המצווה. כך נראה ברור לאני הזדהיתי בסוגיה הגדולה הזו. וזה כלל גדול, ולפי הכלל הזה עסקנו בשלוש סוגיות שונות. סוגיה הראשונה, מי שהמצווה שלו, או שליח שמקיים את המצווה, מי מברך? כלל השני, על מה מברכים? לא מברכים אלא על מצוות שקיומם במעשה, ולא על מצוות שקיומם בהירור הלב. והכלל השני, מתי מברכים? לא בשעה שמקיימים את המצווה, אלא בשעה שעושים את מעשה המצווה, וזאת הסוגיה השלישית, המוגן אברום, בעניין ברכס המזוזה וברכס הציצס. אז אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי הפסח. מצוות רבות קיימנו בליל הסדר. שתי מצוות דאורייתא, מצה וסיפור יציאת מצרים. שתיים ושלוש מצוות דרבנן, דלת קויסס, מורר בזמן הזה דרבנן. ולמה אני אומר שתיים ושלוש? כי הבריס קרוב מסופק איך מגדירים את ההסבו. האם זה מצווה בפני עצמה או דין באכילס מצה ודלת קויסס? אבל אין ספק שלב ליבו של סדר ליל פסח זה סיפור יציאת מצרים. והרמב״ם בסוף פרשס בו מעריך למה כל כך חשוב לזכור את יציאת מצרים. מלבד המצווה של סיפור יציאת מצרים בליל הסדר, יש מצווה של זכירת יציאת מצרים כל בוקר וכל ערב. ומצוות רבות יש בתורה שם זכר ליציאת מצרים. שונו של גונם ושבס קוידש. כל המצוות של בחוירו. בחור אודם, בחור בהמת אוהרו, בחור בהמת תומיה, ועוד מצוות רבות. וליבי יוימה לי, וכך נראה לי ברור ופשוט, שהמצווה לזכור את יציאת מצרים, לא רק להוידס ולהלל, ולא רק להאמין בקודש ברוך הוא, שהוא לבדו עושה ועושה ויעשה לכל המעשים, אלא גם להתחזק לאורך הגולוס. כאשר אנחנו עוסקים, זוכרים את יציאת מצרים, אחרי מאות שנים של גולוס, קודש ברוך הוא הוציא את בני ישראל מארץ מצרים, ביות חזוקו וזרויה נטויו, ועשו עשכם על כנפי נשורים. מכך אנחנו אמורים להתחזק באורך הגולוס, על כל צרה שלא תבוא אלינו. בכל בוקר וערב אנחנו מקיימים את המצווה זכירת יציאת מצרים, בפסוק אחרון בפרשת ג' של קריאת שמע. אני אשר מלכך מאשר צאתך מארץ מצרים, להיות לוחם לאלוקים. וגם בשחרס וגם בערבס. שחרס אומרים בברכת קריאת שמע, של אחריו. עזר סבוסינו עתו ומעולם, מוגן ומשיר להם, ולא רק להם, אלא לבניהם, בכל דויר ודויר. וכך גם בארבס. נצטווינו לזכור את יציאת מצרים, כי כך גזר הקודש ברוך הוא. זה הייעוד שלנו. גוילו אחר גוילו, גוילו וסורו, והקודש ברוך הוא קבע מראש, שאנחנו נהיה בגולוס, גולוס מצרים, גולוס בובל, גולוס אדום, ונצטרך הרבה חיזוק, ולכן נצטווינו לזכור את יציאת מצרים. רבים מתקשים להבין את הסדר של הגודל של פסח. זה נראה אוסף בלתי מאורגן, בליל של משנה וברייסה וממורי חזל, וקשה לראות את הסדר ואת הקשר, ובעיניי זה כל כך ברור, אי אפשר שלא לראות. הגודל מחולקת לארבעה חלקים. החלק הראשון, שאלת הבנים ותשובת האב. ובכך אנחנו מתחילים, כדי שלא ירדמו התינוקות. וחזל הקפידו, למען תספר באוזן בינכו ובין בינכו. ולכן מתחילים בשאלה ותשובה. מה נשתנו? עבודו מיינו. מתחיל אוהב דעבוד אזור יאהבותינו. ולא די בכך. ארבעה בנים, וכל אחד שואל שאלה. וכאן כבר השאלות יותר ספציפיות. שאלתו של זה, לא דומה לשאלתו של זה. ושוב, אנחנו משיבים לכל אחד. זה החלק הראשון של הגודל. ואחר כך קובץ מאמרים שלא עוסקים בסיפור יציאת מצרים, אלא מדגישים את החשיבות של סיפור יציאת מצרים. מה זה ברב אליעזר, גדול החכמים, שישבו כל הלילה כולה עד שבאו תלמידיהם. אפילו כולנו חכמים וכולנו נבונים. תלמדן עצום, אמרת את הגודל כבר 50 פעם. לא, תשב ותספר עוד פעם. ורק לספר, אמרתי הרבה פעמים, ראש כולל, שהוא עוסק הרבה במחשבה. אשתו מנהלת של סמינר, והיא מלמדת פחד יצחוק, את רבי יצחוק הוטנר, והם מחליטים שבוע לפני פסח, אנחנו נערוך סדר שאף אחד בעיר לא יכול לערוך. אני אדגיד את גבורת השם, כל החידושים של המהר"ל, ואת תספרי על הרעיונות של הפחד יצחוק, וכך עשו כל הלילה, ביטלו מצוות עשה דאורייתא ולא קיימו את מצוותם. כי אין מה לעשות, כותב הרמב״ם בפרק ז' הלוכה א' מלכס חומץ המצה. מצוות עשה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לעבוסנו. אין דרך אחרת לקיים את המצווה. וזה מה שכתוב באגודה, אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה. מצווה עלינו לספר. ובן זוימו אומר, הרי אני כבן שבעים שנה, ולא זכיתי שאת יום היציאה שם בלילה. זה אוסף של מאמרים שמדגישים את החשיבות. והחלק הזה מסתיים באיזה פרק? החלק הזה מסתיים, והיא שעומדו לבוסנו ולונו. שלא יחד בלבו אדום אדלנו לחלסנו, שבכל דויו ודויו, והקודש ברוך הוא מצילנו מיודם. וזה בא להדגיש את מה שאמרתי מקודם. לכן חשוב לספר, לכן חשוב לזכור, כי אנחנו צריכים את הזיכרון הזה. כי בכל דוי ודוי רואים דם עלינו לחלוסנו, ובמה אנחנו מתחזקים? ביציאת מצרים. ואז מתחיל עצם הסיפור. הסיפור מתחיל ארמי אוי ודובי. וכותב הרמב״ם, פרק ז' הלוך הדלת מחומץ המצה, שדווקא בפרק הזה כל אמר בלספר, הרי זה משובח. ובמשנה כתוב קופת זין בפסוחים שהוא צריך לדרוש את הפרק הזה. לדרוש אותו. וככה חסו חזל בגודל של פסח. חלק הזה הוא ארבע פסוקים ולא יותר. ולמרבה הפלא, ארבע פסוקים לא משמויס ואירו בוי בשלח, דווקא מחומש דבורים. פרשס כסובי במקרה בקורים. למה בחרו חזל לקיים את עיקר מצווה סיפור יציאת מצרים במקרה בקורים ולא בסיפור שמסופר בארבע פרשיות בחומש שמויס? ארבעת הפסוקים האלה, כל פסוק הוא מסר אחר שחשוב לזכור לדוירי סוילה. פסוק הראשון, וירד מצרים הוא. ויוגר שם, וחזל מפרשים. אונוס על פי הדיבור. ויוגה שם, לא להשתקע, אלא לגור באופן זמני. אנחנו צריכים לדעת שהגולוס הוא גזירס עליון. הוא לא דבר מקרי, לא דבר שקרה, שיכולנו להימנע ממנו. כך גזר הקודש ברוך. כך ייעוד של כלל ישראל. יעקב הנה יורד, אונס על פי הדיבור, ויעקב מפחד לרדת. כי יודע ברוח קודשו שכאן מתחילה הגולוס, והקודש ברוך הוא נגלה אליו, ואומר, יעקב, אתה צודק, אתה מתחיל את הגולוס, אבל אני מבטיח לך, ואנוכי ארד עמך ומצרימו, ואנוכי אלכו גם אלוהי. כך צריך להיות. הוא אומר, הפסוק הזה למדנו לא להשתקע, ובכל הגלויות של ישראל, תמיד העיניים היו נשואות לירושלים עיר הקודש. ואף פעם לא הרגשנו בבית, משום מקום. וכאשר הרגשנו בבית, שילמנו מחיר נורא. כל אחד מכיר את אור שמח בפרשס בחוקויסאי. כשהוא כותב, כאשר ישראל מרגישים נוח מדי, תמיד יש רוח זרה שעוקר אותם ומטלטל אותם. ורמי שמחה כתב בתוף רשפי חס, מעין נבואה. כאשר יהודים יחשבו שברלין הוא ירושלים, אז תבוס רוח שערה שיעקור אותם ממקומם ומתרדם אתם. ניבה, אולי לא ידע על מה ניבה. 12 שנה אחר כך, ברוח שערה. ובאמת יהודים חשבו שברלין הוא ירושלים. לא להשתקע, תמיד חלמנו. אף פעם לא הרגשנו שזה הבית שלנו. ארץ ישראל היא הבית שלנו. ובכל ברכת המוזן התפללנו, ובני ירושלים עיר הקודש, ובכל תפילה שהתפללנו, ולירושלים יחו ברחמים תושו. פסוק השני מדבר על הכאב של הגולס, ויענונו. הגולס יכאב ונסבול. הפסוק השלישי, ונצעק אל השם, והקודש ברוך הוא שמע את תפילותיהם. לדוידס אוילם תזכרו, כאשר אנחנו צועקים על השם, הקודש ברוך הוא מרגיש את הצעה שלנו, הוא שומע את התפילות שלנו, בפוסק הרביעי ויוציאנו. הקודש ברוך הוא הבטיח, כשם שהוציא אותנו מארץ מצרים, כך יגאל אותנו מכל הגלויות ומכל הצרה, ומכל צער וצוקה. אל ארבעת הפסוקים שחזל דורשים ומרחיבים, וזה עיקר סיפור יציאת מצרים. בחלק הרביעי, הלל והודיה. הלל והלל הגדול, זה החלק הרביעי. כי הרמב״ם בספר המצוות, במצוות יציאת מצרים, כולל הלל והודיה, בעיקר מצוות סיפור יציאת מצרים. אז אנחנו צריכים להתחזק. ושוב, גם היום, אנחנו בפסח של הסתר פוני. לא חלילה כמו בגולס מצרים, לא כמו בימי חורבן הבית, לא כמצב של אבותינו לפני 80 שנה בשואה, אבל בצורה גדולה אנחנו, מלחמה קשה שמתחוללת כבר יותר משישה חודשים. ואין אדם יודע מה יולד יום. אף אחד לא יודע מתי ייגמר, איך ייגמר. ובינתיים, לדאבון לב, כמעט בכל יום, אלמנות חדשים ויתומים חדשים, ואבות שמלווים את ביניהם הצעירים לבית עולמם, והלב נשבר והלב דואב. אבל הקודש ברוך הוא גם מראה לנו ניסים. ורואים ניסים, צריך רק לפקוח עיניים. ערב יום טוב, שני מחבלים מגיע, עם נשק אוטומטי, ולא מצליחים לראות אפילו כדור אחד. זה נס. לפני שבוע וחצי, 300 טילים נורו לכיוון ארץ ישראל. כולם היו בחרדה עצומה, אף יהודי לא ניזוק. האויבים בזבזו 100 מיליון דולר או יותר, ומה שהשיגו, הרגו 3 ערבים בירדן. זה מה שיצא להם. ניסים גלויים. אני לא איש צבא, אבל אני גם לא בטלן, זה לא דרך הטבע. יש לי מכר שהיה עסוק בפיתוח של המערכות האלה, מערכות ההגנה האוויריות, והוא אומר, לפי שום תחזית שלנו, לפי שום אלגוריתם שבנינו, לא צפינו לתוצאות כאלה. התוצאות כאלה הן רק סייעתא דשמיא. ואנחנו צריכים להתחזק בניסים, כבנו בני ישראל בארץ מצרים. אם אנחנו מצווים להרגיש בכל דור ודור, כאילו אנחנו במצרים, אני חושב שמותר גם להרהר, איך הרגישו בני ישראל בארץ מצרים? מאות שנים של גולוס, מוישה רבנו מגיע, ואויסס ומויסים, שמעולם לא ראו בקרב האורץ, דם, צוורדי הקינים, אבל המכות האלה ארכו זמן של שנה תמימה, ואני בטוח שבני ישראל זעקו למוישה רבנו, מי צריך את הקינים, מי צריך את הבורוד, תוציא אותנו כבר. בינתיים אנחנו סובלים, בינתיים אנחנו מעונים, בינתיים אנחנו עדיין עובדים עבודת פרך, ובני ישראל לא הבינו. יש אלוקים בשמיים, ואוהב אותנו, והוא עושה לנו ניסים, ואנחנו בטוחים שיגאל אותנו, אבל למה הוא מחכה? למה בינתיים אנחנו סובלים? משה רבנו לא כתב את השמוסים שאמר, אבל אני בטוח שהיה לו קשה, ואמר שמוסים, ואמר שיחות, וחיזק את רוח העם, ואמר, אני לא יודע למה זה לוקח זמן. סויד השם, כך גזיר הסליון, לא יודע. אבל תתחזקו בניסים, אתם רואים את יד השם, רואים שהקדוש ברוך הוא נלחם לנו, ואני מבטיח לכם שהקדוש ברוך הוא יוציא אותנו. תתעזרו בסבלנות, ותתחזקו באמונה ובתוכן. כך גם בימינו. הקדוש ברוך אומר לנו ניסים, למה זה לא נגמר? לא יודע. אבל הקדוש ברוך הוא איתנו, והנה לא יונם ולא ישן שוי מישראל. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, עושה לנו ניסים. גדולי המוסר הסבירו. סופר בתורה, סיפור של יוסף ואחיו, אחרי יוסף זורקים אותו לתוך בור מול הנחושים והקרבים, מוציאים אותו מהבור, מוכרים אותו לאורחיס ישמעאלם, וגמליהם נושאים ניחויס וצרי ולוית. כותב רש"י, נס נעשה לו. כי בדרך כלל גמליהם של ערבים נושאים נפט, כדי שלא יוזק מריח הנפט. גרויס הזך, גידולה, הוא הריח בסמים. מנסה לחשוב מה עובר בראשו של יוסף הצדק. הוא הולך לדרוש את שלום אחיו, אבא שלח אותו. אחים תופסים אותו, מפשיטים את כסוין הספסים, זורקים אותו לתוך בור מולי נחושם וקרבים, והוא עומד נדהם. אחרי כמה דקות מעלים אותו מן הבור. ויוסף חושב, אני מכיר את האחים שלי. אני יודע איזה צדיקים הם. נתפסו ברגע של פאניקה, רגע של טירוף דעת, זרקו אותי לתוך הבור, אבל התחרטו, עשו תשובה. יוסף יוצא מן הבור עם חיוך גדול, מוכן לחבק את האחים שלו, ואז הוא נדהם שבעתיים. מה? לא הולכים הביתה? מה עכשיו? מוכרים אותו לערבים, ויוסף שבור ורצוץ אל האחים שלי. אומרים לו, יוסף, מה אתה מריח? נכון, זה נחמד, אתה נהנה מהפסמים? הוא היה מוותר על הפסמים. מה שהכי פחות הסיק אותו אז, מה אני מריח? כבר לא משנה לי אם אני אחנף אותו בסמים. אבל הקודש ברוך הוא שולח לו נס. לומר, יוסף, אני יודע שקשה. גזרי היא מלפוני, אבל אל תחשוב לרגע ששכחתי ממך. אני נמצא כאן בבור ביחד איתך. אני נמצא בדרך ביחד איתך, עם הישמעאלם. לא נתעשתיך ולא שכחתיך. עובדה, תריח. מה אתה מריח? זה נס. אם הוא יונוכי בצור. אל תחשוב לרגע שלא תתייאש. מנגעו לו, אני נמצא כאן לידך. למה? כך צריך להיות. נבין יותר כאשר הקדוש ברוך יגלה אפר מעינינו בסוף הימים. כך צריך להיות. אבל הקדוש ברוך נמצא כאן, וזה חיזוק עצום. אנחנו צריכים לראות את הניסים שמלווים אותנו ולהתחזק. כשם שאבותינו התחזקו בארץ מצרים, ולהיות בטוחים. והיא שעומד על אבוסינו ולונו, שלא יחד בלבד, עומד עלינו לחלוסינו. שבכל דויר ודויר עומד עלינו לחלוסינו, והקודש ברוך הוא מצילנו מיודן. ואנחנו מתפללים לקודש ברוך הוא, תגמור את זה כבר, כי הם יצאיסך מארץ מצרים, הרנה נפלויס, רוצים לראות יותר ניסים, רוצים להיות ניסים יותר גדולים, כי הם יצאיסך מארץ מצרים, הרנו נפלויס, שהקודש ברוך ירחם עלינו, מי שאומר לו, אלום הידי, שיום אל הצורסנו הודי, וישלח לנו משיח צדקנו, ויבנה לנו בית מקדושנו, וספרתנו במהרו ויומנו, אמן.